אנחנו ביום ראשון ח' ניסן, אנחנו מתחילים בהשלמה של השיעור של שבת של ז' ניסן. ואנחנו בחוברת הצהובה של השיעורים של שבוע שעבר, השיעור האחרון של שבת, שהוא מתחיל בזה יובן. ומה שלמדנו עד עכשיו, שאהבה ויראה מעלות את התורה ואת המצוות למעלה, בזה, בהגדרה הזאת שהתורה והמצוות עולות למעלה דרך אהבה ויראה, אז זה יובן היטב, לפי זה אנחנו נבין טוב, בתחילו רחימו נקראים גדפים. דרך משל, תחילו רחימו זה אהבה ויראה. תחילו זה יראה ורחימו זה אהבה. שאהבה ויראה נקראים גדפים, הם נקראים כנפיים. דרך משל, דקטיב ובשתיים יעופף. בנביא, כשהוא מספר על הקדוש ברוך הוא, אז הוא מספר ששרפים עומדים ממעלו, אז הוא מדבר שם איך זה נראה. אז הוא מדבר על השרפים, אז הוא אומר שיש לו שש כנפיים, בשתיים יחסה פניו, בשתיים בגדולה, ובשתיים יעופף. בשתי כנפיים, השרף, המלאך, אף דרך השתי כנפיים. ברור שזה דרך משל, אין שם כנפיים במושגים שלנו, וכל המציאות של מלאכים ושרפים זה מציאות רוחנית. אנחנו משתמשים בביטוי של כנפיים, משהו שאנחנו נבין מזה את העניין. מה העניין של כנפיים? העניין של כנפיים שדרך הכנף, דרך שני הכנפיים, העוף יכול להתרומם. כשאנחנו אומרים, ובשתיים יעופף, מה זה בשתיים יעופף? שהוא מסוגל להתרומם, שמה שמרים אותו זה השתי כנפיים, וכמו שכתב הרב חיים מטלזל בשאר הייחודים, פרק י"א, שהכנפיים בעוף הם זרועות או האדם. אנחנו יודעים שעל פי הקבלה, כשאנחנו אומרים ביום שישי פתח אליהו, אנחנו אומרים חסד דרועה ימינה, גבורה דרועה שמאלה. מה שאנחנו מדברים על חסד, מידת החסד, אנחנו קוראים לזה יד ימין. יד ימין זה חסד. ימין מקרבת. מה זה ימין מקרבת? אתה מקרב את אדם יד ימין. מה זה יד ימין? יד ימין מצביע על מידת החסד. ואנחנו מרחיקים דרך יד שמאל. כי יד שמאל זה עניין של הגבורה. אז ימין ושמאל, זרוע ימין וזרוע שמאל, מצביע על מידת החסד ומידת הגבורה. אז הוא אומר, הרב חיים מטל אומר שהכנפיים בעוף הם זרועות האדם. כשאנחנו מדברים שבעוף יש לו שני כנפיים, זה אותם שני כנפיים, אותם שתי זרועות שיש לאדם, שזה חסד וגבורה. שמה הביטוי שלהם? זה אהבה ויראה. אהבה זה מצד ימין, ויראה זה מצד שמאל. כשהעוף יעופף בשתי הכנפיים, הכוונה באהבה וביראה. אנחנו אומרים, ימין מקרבת ושמאל דוחה. הקירוב זה דרך ימין. כשאתה רוצה לקרב בן אדם, הדבר ראשון אומרים לך ימין מקרבת. תקרב אותו בימין. הימין זה צד החסד, שזה מה שנקרא חסד, בלי חשבון. תדחה אותו בשמאל. שמאל זה מידת הגבורה, זאת אומרת שהתחייה היא בשמאל. המהלך צריך להיות שהעיקר זה ההתחלה, והעיקר המהלך זה דרך הימין, דרך האהבה. אנחנו מקבלים את האהבה. אז אהבה ויראה, אלו הכנפיים שבהם העוף יעופף. כשאנחנו מדברים במושגים של זרועות האדם, זה יד ימין ויד שמאל, שזה מצביע על חסד וגבורה. אז מה הכוונה? שהתחילו ורחימו אהבה ויראה נקראת כנפיים, שדרך זה, דרך הכנפיים, העוף מעופף. התורה והמצוות מעופפים, עולים למעלה דרך הכנפיים. מה עם הכנפיים שמרימים את העוף? זה אהבה ויראה. זה המשל שאנחנו אומרים שבשתיים יעופף, שהם אהבה ויראה, שזה זרועות האדם, שזה ימין ושמאל. ובתיקונים פירש, העוסקים בתורה ומצוות בתחילו חימו נקראים בנים, ואם לאו נקראים אפרוחים, דלא יפנה לפרחה. תיקונים, תקני זוהר מסביר שמי שעוסק בתורה ומצוות באהבה ויראה, אז נקרא בן. וכאשר חסר את האהבה והירה, אז הוא נקרא אפרוח.
אפרוח.
מה הכוונה אפרוח? מה חסר באפרוח? שאין לה עדיין את הכנפיים, הוא לא מסוגל להופף.
אי אפשר.
כשיש את הכנפיים, יש לו את האפשרות להופף, שזה אהבה והירה, שדרך זה יכול להרים את כל התורה ואת המצוות שלו. כשחסר את הדבר הזה, אז הוא בדרגה של אפרוח. ולמה בנים? אנחנו יודעים שהחסד והגבורה, אהבה והירה, הם בנים, עמידות הם בנים של, של המוחים. הסדר, כשמגיע ממוחים למידות, אז המוחים הם המולידים. כשאדם מתבונן, יש לו את השכל, יש לו את החוכמה, יש לו את הבינה, יש לו את הדעת, נולדים עמידות על ידי המוחים. אז הבנים נחשבים עמידות. מה זה בנים? יש אהבה, יש יראה.
מי שעוסק בתורה.
כן.
לא עוסק בתורה סתם. בדחילו רחימו, דהיינו.
שיש לו...
הוא לא דף שמתעסק. הוא חייב להתעסק באהבה או בעירה, אז הוא יכול לעוף.
יש לו שני כנפיים. הוא צריך גם את האהבה וגם את העירה.
אז מי הוא צריך להתעסק בתורה באהבה או בעירה.
כן.
אהבה בעירה סתם לא עוזר. להתעסק בתורה לא עוזר, חייב להיות שלושתם.
זה אנחנו אמרנו כאן, וכאן הוא יסביר את זה בשיעור של שבת, בשיעור של היום, הוא יסביר את זה במפירוט. שהעיקר, העוף, זה העוף עצמו. כדי שהעוף יוכל להתרומם, הוא צריך את הכנפיים. זאת אומרת, התורה והמצוות זה העיקר. יעשה את כל הכוונות הרציות של אהבה ויראה בדרגה הכי גדולה, ולא יעשה את המייסה, אז הוא אהב באוויר ושום דבר לא קרה. אין כלום. כאשר יש את האהבה ויראה, בליווי של המעשה, זה מבין את המעשה.
מילים את הבן אדם.
הוא נקרא אפרוח.
אפרוח,
שיש לו כנפיים, אז הוא עוף, אז הוא מרים את העוף. שאנחנו לתורה ומצוות שנקראים גטפים, הם הכנפיים שמרימים ומעלים את התורה ואת המצוות.
אם הוא נותן צדקה,
כן.
בריא אהבה ויראה, לא עשה כלום?
לא, לא שלא עשה כלום. העיקר העשייה זה על ידי המצווה עצמה.
הוא עשה
עכשיו, את המצוות. כדי שהמצוות והתורה שלו יעלו לעולמות העליונים, צריך להיות לזה מלווה אהבה ויראה שהם הכנפיים שמרימים את הדברים.
אז אני שואל, הם לא עופפים, עופפים בלי אהבה ויראה?
אז כתוב שכל הדברים שאדם עושה בלי אהבה ויראה נמצאים בעולם הזה, בעולם הזה הגשמי, ובעת קץ הימים שירד מעולם הזה הגשמי, ירד את רוח הטומאה אוויר מהארץ ולא יהיה שום דבר מסתיר, אז גם כל הדברים שבעולם הזה יעלו ולא יהיה להם שום הסתר על הדברים האלה.
אבל
אז הדברים האלה נמצאים כאן במידה שהתורה והמצוות שלו לא היו מלווים באהבה ויראה. אנחנו נלמד בהמשך שכשאדם עושה דברים גם לא מתוך אהבה ויראה, אלא מתוך קבלת עול, יש לזה גם השפעה מאוד גדולה. כי זה לא נקרא מצוות אנשים מלומדה בגלל שירגיל אותו. הוא לא מעוניין בזה, אבל הוא יודע שכך רוצה הקדוש ברוך הוא, ורוצה להיות, אין לו משהו ברגש, אבל יש לו במוח, הוא מבין, שהתורה המצוות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ודרך זה הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. אז יש לו את הקבלת עול שלא רוצה להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא. זה התחלה של עירה. אז זה גם כן מעלה את התורה בעולם העשייה הרוחני. אנחנו נלמד בשיעור של היום שזה בהמשך. בכל אופן, התורה והמצוות זה העיקר. שאנחנו בעולם המעשה, כל הכוונות הטובות, אם אנחנו לא עשינו את המעשה, לא עשינו כלום. אבל כדי שהמעשה שאנחנו עושים יעלה לעולמות העליונים וישפיעו את כל הדברים של הייחודים, של... כשאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הרצון של הקדוש ברוך הוא זה מעל הכל, הוא מעל המידות שלו. כשאנחנו מעוררים את הרצון, אז נעשה הייחוד של המידות. החסד מושך לכיוון אחד, שזה חסד, הגבורה זה גבורה, אבל כל שני דברים מניגודיים, כאשר נמצא ההור שמעליהם, הם מתאחדים. שתי שרים, שכל אחד יש לו אינטרסים, שמנוגדים אחד לשני. אחד מדבר על תקציב לדבר הזה, השני מדבר על השר שעניינים שונים, מדבר על הנושא, כל אחד מושך לכיוון שלו. כאשר הם נמצאים במחיצת המלך, כולם מתיישרים לפי איך שהמלך מוביל. כשיש שני דברים ניגודיים, ההתקללות ביניהם, כאשר יש את האור העליון יותר ביניהם. כשאדם מעורר את הרצון העליון שהוא למעלה מהמידות, נעשה התקללות המידות, ואז יש המתקת הדינים, שהדינים הופכים להיות חסדים. אז זה מה שלמד בשיעורים הקודמים. מה שהוא אומר היום, את ההגדרה של כנפיים, אנחנו מבינים את זה. כי העוף...
חילו ורחימו.
חילו ורחימו זה טרי גטפין, הם שני כנפיים שמעלים את התורה ואת המצוות. אז הוא אומר בהמשך את ההגה השנייה שאנחנו מגיעים לזה עכשיו, ובתיקון במאי... בתיקונים. בתיקון ימי הוא אומר, דה אופה, אוף ומתת. שמעתם על מתת? יש מלאך שהוא נקרא מתת. שכתוב שהוא שרו, הוא השר של העולם, עליו הוא הציר המרכזי, שכל העניינים של העולם הם דרכו. עד כדי כך שאחר, יש שם מנבויה, חשב שהוא רשות נפרדת. הרי דיברנו על זה אז. וכתוב שמתת, שמו כשם רבו, י' כ' ו' כ'. אבל דרבי כאן מסביר שמתת זה עולם היצירה, הוא הדרגה, הוא הבחינה של מתת. אבל כשמדברים באופן כללי מתת, מתתרון, מדברים על מלאך שהוא נקרא בשם מתת.
זה רש"י באיזה מקום.
איך?
הוא מופיע ברש"י. כן.
איפה?
אני לא זוכר, אני זוכר שראיתי את זה ברש"י.
כן, זה רש"י.
רש"י מביא את השם הזה, זה מרש"י מוציאים את השם. ככה רש"י מביא.
מה שאנחנו זכרו לנו כשאנחנו למדנו על אלישע בן אבויה, שמות אבדלי דיינל, שרב מאיר אמר שעדיף שידון אותו ויצליח להגיע לעולם הבא, אז שם אמרנו, דיברנו את כל האריכות, מה קרה עם אלישע בן אבויה, שארבע נכנסו לפרדס, והוא יצא, הוא נפגע אלישע בן אבויה, מה הייתה הבעיה שלו, שהוא חשב שמתת בו רשות נפרדת, רשות עצמאית. משהו כזה, נכון?
הוא ראה גם את הכישלון של... בפועל, הוא ראה את הכישלון של המרד, הוא ראה את הכל מתמוטט. אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא למעלה, הוא עשה רשת נפרדת, זה היה נקודת הקשר שלו.
אז היה מרד,
הוא ראה את הלקות בקורבן.
איזה מרד?
מרד בר כוכבא. הוא ראה את... רבי עקיבא נהרג על ידי רומאים, בעינויים רבים, הוא אומר, צדיק הזה, ככה זה מה שנגזר. הוא לא ראה את זה. הוא נולד למשפחה שלא היו בעלי מצוות, ולפודית שלו היה שם הילולים, הילולה שלמה ביוונית, וזה, אתה יודע, של
יוונית. מאיזה מסר זה? בתענית הנושא של...
לא זוכר, אבל...
בחגיגה, אני לא זוכר. כל אופן, הגמרא מספרת על הטעות שהייתה לו, שהוא חשב שמתת המלאך הזה שדרכו...
רשות מבני עצמו.
זה פשוט. אז הייתה הוכחה שזה לא ככה, שהיה העונש של מתת רון כדי שהוא יראה שיש סמכות מעליו, אבל עדיין נשאר לו מחשבה שאולי בכל זאת הוא רשות עצמאית. וזה היה בדרגה של אלישע בן אבויה, הדבר הזה היה... גרוע ביותר, בדרגה של אדם רגיל, יכול להיות שיש לו מקום לספק.
החברותא שלו לא תיקן אותו.
איך?
החברותא שלו לא יכול לתקן אותו?
מי זה?
החברותא שלו יגיד שלא ידוע.
תמיד שרבי עקיבא, אבל הוא נתפס.
אז באמת הסיום הוא שרבי מאיר, שרב עקיבא אמר שכאשר הוא יגיע למעלה, הוא ידאג שיביא אותו לדיון,
תיקון.
תיקון, ואז יהיה סימן שעל הקבר שלו יתחיל לצאת עשן.
שנים לא יצא. שנים.
ורב מאיר, שנים הוא היה בין ה... אמר שהוא יגיע למעלה, ואמר ש...
מה אתה צוחק?
אתה פתאום בא בגברות, אתה מסתכל על הקבר, יוצא עשן, מה אתה עושה?
אבל כשאמרו לפני זה שזה יהיה סימן, שמחים...
אם אני מגיע...
בוא סלח סטו, אברהם.
סליחה.
שיתחיל...
פלילך, פלילך.
הדיון של... שדן אותו בגיהנום וכל זה, זה כבר היה התחלת התיקון שלו, כי בהתחלה הוא לא יגיע לשום מקום. אמר אמר, כשהוא יגיע לשם, הוא ידאג שיגמר הדין שלו.
בגיהנום.
ואז יראו ש...
לא, שיתחילו להכניס אותו.
לא, זה היה רב עקיבא.
בהתחלה לא רצו להכניס אותו, השאיר אותו בין ה... מה שנקרא, אני לא יודע.
כן, הוא היה בין ה...
לא רצו לשום מקום. היתרון בגיהנום שזה...
צריכים לראות את הדברים בפנים, בכל מקרה, התיקון שלו באמת בא על די התלמיד שלו, על די רבי מאיר, בא השלמת התיקון שלו, שאמר כשהוא יגיע למעלה, הוא ידאג שיהיה סוף לגיהנום של הרב שלו, של אחר, של אלישע בן אבויה, ותראו את הסימן, כשלאחר תקופה קצרה, יפסיק העשן מעל כפו. התחלת העשן זה נקרא שהוא נכנס לגיהנום, ורבי מאיר אמר שהוא כבר יפעל לסיום העונש של מינה ונבויה.
העשן כבר הפסיק, אבל איפה הוא קבור? בטבריה.
אתה צריך לראות את הגמרא, יש שם פרטים מלאים ברש"י, ובזה יש שם כל המהלך, למה הוא נקרא אחר, ומה היה המשך.
איזה גמרא?
אני צריך להסתכל, אני אגיד לכם את
המוכר. יש משהו מצוין של הרב עדין סטנזה, של האישים.
אנחנו נכנסנו לנושא שלא זה הנושא כאן. בכל אופן, העוף שמדובר עליו, ובנביאים שמשתמשים במשל של עוף, אז הוא אומר שהעוף זה מתת. שהשם שלו זה כשם רבו, י' קי ו' קי, אז הוא מסביר. ראי שדילי, הראש של העוף הזה, אם אנחנו אומרים שכשם רבו שהוא נקרא י' קי ו' קי, זה י'. וגוף הגוף של העוף זה ו'. וטרין גפין זה ה' ה'. בעוף יש לנו את הראש, יש לנו את הגוף ויש לנו את שני הכנפיים. אם אנחנו אומרים בשם י' קי ו' קי, אז שם י' זה הראש, וו זה הגוף של העוף, והשתי כנפיים זה אייה. אז הוא מסביר שמתת, הוא אומר, והיינו עולם היצירה שנקרא מתת. אנחנו אמרנו שמתת זה מלאך, כאן הוא אומר שעולם היצירה הוא נקרא מתת. ומה כאן קורה? הוא בו הם גופי ההלכות שבמשנה. בעולם היצירה המשנה מגיעה לעולם היצירה, אנחנו יודעים שהתלמוד מגיע לעולם הבריאה, והמשנה ליצירה, והמקרא מגיע לעשייה. אז עולם היצירה זה עולם המשנה. אז מסביר, עולם המשנה, כי המשנה זה הלכות פסוקות. התלמוד מנסה להסביר, נכנס להבנת הדברים. המשנה זה הדברים, התמצית של הדברים, שזה יותר הלכה למעשה. התלמוד זה התורה שבעל פה מסביב למשנה. במקרא הוא מעליהם, מעל התלמוד ומעל המשנה.
לעזור,
אז הוא יפרט תקב על כל הדברים. בכל אופן, עולם היצירה, המשניות הן בעולם היצירה. כשאנחנו אומרים הגוף ההלכה, עולם היצירה זה עולם המידות. בריאה זה המויכין, זה חוכמה בינה ודעת. יצירה זה המידות. ואחרי זה בא העולם העשייה, שזה עניין של הדיבור, של מתחיל העניין של...
אנחנו עוד בשאלות.
עכשיו, כשאנחנו אומרים שההלכות במשנה הם בעולם היצירה, אז יש לנו כאן במשנה, יש לנו כמה דברים. ראש הדילי עם המוחין. הראש של המשנה, ההתחלה שלהם זה המוחין. איפה מתחיל ההלכה הפסוקה, שזה כבר המידות, חייב, פטור, אסור ומותר. בלי החסידות, אבל יודעים שזה קשור למידות. כשבתשם הם מחייבים, זה מידת הגבורה. בתילל שמזכים, חסד. או פותרים, זה עניין של חסד. אז בעולם היצירה זה עולם המידות. אז יש את ההלכות, שזה חייב, פטור, אסור ומותר. הכל זה עניין של
מידות. מידות זה לא חסד וגבורה.
כן.
חכת, תפלת. ומתי תפלת? יש חייב פטור.
זה כבר בעולם העשייה, זה החלק של המידות ששייך כבר לעשייה. אנחנו מדברים...
זה דיברנו חוכמה בינה ודעת.
כן. הראש, השורש של ההלכות זה המויכין, זה חוכמה בינה ודעת.
זה בעולם העשייה.
זה בעולם הבריאה. זה כאילו, אבל זה... אנחנו נאמר עכשיו על עולם היצירה, זה המויכין של עולם הבריאה, שזה לא בגלוי. בעולם היצירה, מה שבגלוי זה המידות, שזה גופי ההלכות. אסור.
הלכות הפסוקות עולם הבריאה.
הלכות הפסוקות, גופם, הגוף ההלכה הפסוקה, אלו המידות, זה בעולם היצירה. הראש שלהם, אז אומר,
הראש שלהם בעולם הבריאה.
הם המוחים, ובחינת חב"ד, שהם פנימיות ההלכה, הלכות, וסודן וטעמיהם. אנחנו לא רואים אותם, אנחנו רואים בעולם היצירה את ההלכה הפסוקה, אבל השורש שלהם זה במוחים. זה בדברים, המידות באות מהמוחים, באות מהחוכמה, מהבינה והדעת. שהן, אומר, פנימיות ההלכות זה הדעת, העמידות נובעות דרך הדעת, שזה המפתח של העמידות, והסודן בטעמים זה הבינה והחוכמה.
עדיין נשאר מידות תפילות בחוץ, לא בריאה, חוכמה, בינה ודעת.
באופן כללי אנחנו אומרים ששת עמידות, שזה הוו, השם יודקי ואבקי, הוואף של שם השם של יודקי ואבקי, זה, זה הגוף, זה גופי ההלכות, שזה כולל את כל השושן.
זה יהיה בעולם היצירה.
ה-A, שתי, אנחנו מכרגע על הלכות, שכל הנושא של הלכות ומשנה זה בעולם היצירה. בעולם היצירה יש את כל ההרכב, יש את הגוף, שזה גופי ההלכות, שזה כולל את השישה מידות, שזה הלכה הפסוקה. יש את הראש שלהם, שהוא לא מתגלה, זה לא בעולם היצירה, אבל זה פנימיות, זה הסוד של ההלכות. והטעמים שלהם, שזה המוכין שלהם. יש את השני איים של התאי הראשון ותאי האחרון, י' ק' ו' ק', שזה אומר, בטרין גדפין, תחילו ונחימו, אין אי ילה שהיא רחימו, האי העליון, הראשון, זה אהבה, ואית אתה, יראת אתה, פול מלכות שמיים ופחד השם ופחד המלך. דרך משל, שירה חיצונית ונגלית. עולם היצירה, כשאנחנו מדברים שיש שמה, שזה מתת, זה בחינה של עולם היצירה, אז יש שמה גופי, הגוף, שזה הוו, יש שמה את הראש, שזה היוד, ויש שמה את שני האיים, שזה הטרין גטפין, שזה האי הראשון, זה רחימו, שזה אהבה, והאי השני זה תחילו. איזה תחילו? זה עירת התאה, זה עול מלכות שמיים ופחד השם, שזה עירה חיצונית ונגלית. כשמפחד מהקדוש ברוך הוא, למרות בקדוש ברוך הוא, יש לו פחד השם. כמו שהפחד שיש מהמלך, שזה משהו מאוד מוחשי, אז העירה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהאית התאה, האי האחרון של שם השם, האי הראשון זה אהבה, השם, האי השני זה עירה. איזה עירה? יש שתי דרגות בעירה. יש עירה עילה ויש עירת התאה. כאן המדובר הוא בעירת התאה. אז הוא מסביר, משין כי נראה עילה, ירי בושת, עם הנסתרות לשם אלוקינו, והיא בחוכמה עילה, יוד של שם הוויה, ברוך הוא כמו שכתוב שם ברעי מאמנה. העירה, שהיא הכנף השני של הגוף, זה לא העירה, עירה עילה, אלא עירת התא, שהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא במושגים, כמו שהוא מפחד ממלך בשר ודם, שזה פחד מהמלכות, שמיים.
סחר ועונש, מפחד מהעונש.
לא, זה לא עונש, אבל זה פחד מלמרות במלך מלך, הוא מפחד למרות במלך מלך בו, כי זה לא שאלה של העונש, זה דרגה שחסידות לא מדוברת על עירת העונש, אנחנו מדברים עירת השם, עירה עילה ועירת התא, עירת, עירה עליונה יותר, זה שהוא ירא, ירא בושת. ומהגדולה של הקדוש ברוך הוא, הוא ירא, זאת אומרת, זה מביא אותו למצב של עירה. העירה התתה ששייכת יותר לכולנו, שזה הכנפיים של כל העבודה של היהודי, שהן מעלות את התורה ואת המצוות. העירה הזאת זה עירה תתה, העירה התחתנה יותר ששייכת יותר אלינו. זו עירה עם מלכות שמיים, כמו שהוא מפחד ממלך בשר ודם. איך הוא נקרא בזה מהמילים? עול מלכות שמיים ופחד השם כפחד המלך דרך משל. שעירה חיצונית ונגלית, אבל זה יותר במושגים שאנחנו יכולים למדוד על עצמנו. אז אנחנו יש לנו בשיעור של שבת, שהתורה והמצוות נקראים שני גדפין. התורה והמצוות זה נקרא העוף עצמו, ובמה העוף יופף? בשתי גדפין. השתי כנפיים, שזה אהבה ועירה, שמעלות אותו למעלה. מה זה אהבה ועירה? אז אמרנו, שתחילו, זה העירה, זה עירה תחתונה יותר, ואהבה, והאי הראשון, זה אהבה, שזה הכנף השני. אהבה ועירה מעלות את התורה ואת המצוות. נעבור לשיעור של היום. מה שאנחנו לא מבינים ב-100%, הנושאים הם יותר נושאים של קבלה, ש... מה שאנחנו צריכים יותר להבין את הסך הכל של הדברים. הסך הכל של הדברים הוא שהתורה והמצוות, כדי שהם יעלו למעלה, הם זקוקים לכנפיים. בכנפיים זה אהבה ויראה שיהודי מלווה לתורה והמצוות, הם מעלים את התורה ואת המצוות. זה הסך הכל של כל השיעור של הדברים שאנחנו לא כל כך מבינים בצורה מלאה. הסיכום הוא שהתורה והמצוות הם טרין גדפין. נגיע לשיעור של היום, אז הוא אומר, אם אנחנו המשלנו את האהבה ויראה לכנפי העוף, כי כמו שכנפי העוף אינה מכר העוף, ואין חיותו תלוי בהם כלל, החיות של העוף, העוף יכול לחיות גם בלי כנפיים. הרי אנחנו יודעים שכל דבר, כל איבר שהנשמה תלויה בזה, ברגע שיש איזו בעיה איתו, גורם שהבעל חי הזה נקרא טריפה, יש לו בעיה בריאה, כל איבר שהנשמה תלויה בו, שלא מסוגל לחיות עם הדבר הזה.
פגם, פגם.
כל פגם שיש בבעל חי, שהוא בעל חי קשר לאכילה, אבל אם יש לו איזה מום שהנשמה תלויה בדבר הזה, אז הוא נחשב טריפה. מה קורה בעוף שאין לו את הכנפיים? אז אנחנו יודעים שהכנפיים זה לא עיקר העוף, והחיות של העוף לא תלוי בהם. כי נתנן, כמו שמופיע במשנה, נתלו אגפי הקשירה. המשנה מדברת שהשתברו אגפיה, שהכנפיים נשברו, אז העוף קשר. אבל תראה בכלל משתמש בנתלו אגפיה. אם הכנפיים נשברות, אז העוף ממשיך להיות קשר. אז אותו דבר, כאשר נתלים האגפים, נתלים הכנפיים, אז זה קשר. והעיקר הוא ראשו וכל גופו, והכנפיים אינם רק משמשים לראשו וגופו לפרח בהם, לפרוח בהם, מה שנקרא לאהוב בהם. עיקר דרך משל התורה והמצוות הם עיקר הייחוד העליון, על ידי גילוי רצון העליון המתגלה על ידי על ידי התורה והמצוות. מה זה התורה והמצוות? המצוות זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, והתורה זה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אז זה עיקר, מה זה התורה והמצוות. והתחילו, חימו, הם מעלים אותם למקום שהתגלה בו הרצון, אור אינסוף ברוך הוא, והייחוד, שאין יצירה ובריאה. העוף עצמו הוא עוף ללא הכנפיים, אבל כדי שהעוף יוכל לעוף, הוא חייב את הכנפיים שירים אותו עוף. גם כאן התורה והמצוות זה העיקר. אבל כדי להעלות את התורה והמצוות, אנחנו צריכים את אהבה ויראה. אנחנו מחדדים מאוד את הנושא של אהבה ויראה. באיזה מקום, אם העיקר, כמו שאמרנו, שהנשמה של התורה והמצוות, זה התחילו ורחימו, שזה הנשמה. הוראית בלא תחילו ורחימו, לא פעם אחת לאלה, זה כמו גוף בלא נשמה. אז אנחנו באיזה מקום יכולים להתבלבל ולדעת מה העיקר ומה תפל. אומרים שהעיקר זה התורה והמצוות. שאדם יעשה את כל הדברים של תחילו ורחימו ויחסר לו את התורה והמצוות, חסר לו הכל. כאשר יש לו את התורה והמצוות, הוא צריך את הכנפיים כדי להעלות את המצוות למעלה. אז הוא ממשיך בהגעה של היום. תורה והמצוות התחילו ולחימו, מעלות אותם למקום שהתגלה בו הרצון אור אינסוף ברוך הוא, והייחוד שאין יצירה ובריאה. או, הוא אומר היום בהגעה, אפילו בעשייה. ביות ספירות וקדושה, מקום מצוות מעשיות. שמעלות אותם לעולם עשייה, בעשרת הספירות, המקום של מצוות מעשיות. איך הם מעלות את זה לעולם עשייה? אנחנו אומרים ככה, שכאשר מקיים את התורה ואת המצוות, בתחילו רחימו, שהוא מעורר את האהבה ויראה הטבעית שיש ביהודי, ואדם מגלה אותם. שאהבה ויראה הטבעית שיש לו, שקיימת, לא תהיה אצלו בהלם, אלא שתתגלה. וזה יהיה המלווה של התורה והמצוות, ומלא את התורה ואת המצוות עולם היצירה. כאשר האהבה ויראה שלו, זה אהבה ויראה שהוא עורר אותם על די השכל, שהוא תבונן בגדולת השם, אז הוא מלא את זה לעולם הבריאה. כאן הוא אומר שגם כן אפשר לעלות אותם בעולם העשייה, בעשר ספירות לקדושה, מקום מצוות מעשיות. איך זה? זה מה שאמרנו מקודם, כשאדם עושה קיום תורה ומצוות בדרך קבלת עול. מה זה קבלת עול? הוא רוצה לקיים את דברי הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אין לו את הרגש, לא את הרגש הטבעי שיש לכל יהודי, שאפשר לעורר אותו ולגלות אותו. אין לו את אהבה ויראה ברמה היותר גבוהה של ההתבוננות הגדולה, אבל ברמה של קבלת עול, שדרך זה הוא מקיים את התורה והמצוות. אז זה מביא את התורה ואת המצוות שלו בעשר ספירות של עשייה, של עולם העשייה. כי הקבלת עול זה הכנפיים של העשייה. אדם לא מסוגל לעשות דבר, אם אין לו את העול של הדבר, הרי מה מביא את הדבר לעשייה? אהבה, כשאני אוהב את מישהו, אני רוצה לעשות לו טוב. כשאני מפחד ממישהו, אני לא אעשה דברים שמרגיזים אותו. אז אהבה ויראה הם המלווים הטבעיים של המעשה. יש דרך שאהבה ויראה ברמה הזאת של שמעלות את התורה לעולם היצירה והבריאה לא קיימים, אבל יש לי את המנוע הראשון שזה הקבלת עול, שכמו שאנחנו נלמד בהמשך, שגם כן כשאדם מגיע לכל המדרגות עדיין הוא זקוק כל הזמן לנושא של קבלת עול, שזה הציר המרכזי שדרכו הוא פועל. אז הקבלת עול מביאות את כל העשייה שלו, את התורה ואת המצוות, לעשר ספירות של עולם העשייה. אז הוא מסביר, וכן מקרא, עשר ספירות לקדושה מקום מצוות מעשיות. וכן מקרא, אבל משנה, אבל במשנה מתגלה הייחוד ואור אין סוף ברוך הוא ביצירה, ובתמוד בבריאה. לכאורה אמרנו דברים הפוכים. הרי כשאנחנו מדברים על מקרא ומשנה ועשייה ותלמוד, אז התלמוד זה נכון שמגיע לעולם הבריאה. מה אנחנו יודעים בתלמוד ומשנה? מה יותר קדוש? המשנה. מה יותר קדוש מהמשנה? המקרא. כשיש לנו ספר, חומש, שזה המקרא, אנחנו לא נשים עליו את המשניות, אנחנו נשים את החומש על המשניות. כשיש לנו משניות ותלמוד, אנחנו נשים את המשניות על התלמוד.
זה גם הסדר של זאת אומרת, הכל מתומצת מאוד בחומש. אחרי זה הוא נפתח במשנה, ואחרי זה הוא דנים בו בגמרא.
המקרא זה היסוד, ומהמקרא יש את ההמשך של המשנה, והפירוש וההבנה של כל הדברים האלה מגיע בתלמוד. אז הסדר הוא מקרא, משנה ותלמוד. כאן אנחנו אומרים שהמקרא זה בעולם העשייה, והמשנה זה בעולם היצירה, והתלמוד בעולם הבריאה. איך זה? אז בואו רק נראה בהתחלה את מה שכתוב, ואחרי זה נסביר. דהיינו, שבלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואור אינסוף ברוך הוא מהאצילות עד העשייה. בגלל שהמקרא הוא הכי קדוש, מה שדיברנו מקודם, לאן מעלים את התורה ואת המצוות, על די תחילו ורחימו, עירה ואהבה, מעלות את התורה ואת המצוות לעולם עשייה, אם מדברים על העלאה, שזה מלא את התורה שזה לא נשאר למטה. כאן אנחנו רואים המשכה כבר, ההשפעה של התורה והמצוות, איפה זה משפיע? אז אנחנו רואים שהמקרא משפיע, ממשיך דברים עד עולם העשייה. כי המקרא הוא הקדוש ביותר. אחריו באה המשנה שממשיכה דברים בעולם היצירה. התלמוד ממשיך דברים בעולם הבריאה. אז נראה את זה בפנים.
אנחנו צריכים ללמוד כל היום מקראים ככה. כי זה ממשיך הכי הרבה.
טוב. זכית.
הערה טובה.
לא, אנחנו
יודעים
רוב הזמן
תלמוד, בוא נגיד. אנחנו צריכים ללמוד בכל רמ"ח איברינו ושס"ה גידינו. זאת אומרת ככה, כשאדם לומד מקרא, אז הוא צריך להיות לא רק בחלק השטחי של ההבנה שלו, ללוות. הקריאה עצמה, מקרא זה הדבר הזה, אבל צריך להיות לשתף את כל הכוחות של ההבנה שלו עד הכוחות הכי עמוקים שלו, שזה בהמשך שזה בא... המשך של הדברים, המשך של המקרא זה המשנה, ובמשנה עצמה שזה התמצית, עדיין אין עוד כל ההבנה לכל העומק. זה מגיע בתלמוד. אז סך הכל, הדברים משלימים אחד את השני. אבל נראה כאן מה שאומר, בלימוד מקרא מתפשט הייחוד ואור אינסוף ברוך הוא מהאצילות עד העשייה, ובמשנה עד היצירה לבדה, ובתלמוד עד הבריאה לבדה, כי כולם באצילות. אבל קבלה אינה מתפשטת כלל מהצילות לביאה, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. כשאדם לומד קבלה, אז זה דברים עליונים. אין לזה השפעה בעולמות... למה? כי הקבלה זה דברים שהם לא שייכים לשכל והבנה. כשדברים שמתפשטים לעולם הבריאה, זה דברים שהתורה שכפי שהתלבשה בשכל, יש לזה מקום בעולם הבריאה. הקבלה זה דברים למעלה מהשכל והבנה, לכן... זה בעולם האצילות בלבד, אין לזה המשכה לעולמות מתחת לאצילות, שזה בריאה יצר העשייה.
רגע, אז מה זה הייחודים שעושים, המקובלים?
שאלה.
הם עושים ייחודים להמשיך המשפעה על דימטה.
כן.
אז זה לא שייך לקבלה?
אז דרך הקבלה הם יודעים מה לכוון, מה לזה, אבל כל המעשים שעושים, כל הייחודים האלה שנעשים, זה על ידי תורה ומצוות. כשאדם קיים תורה ומצוות, העלייה של התורה והמצוות מעלות אותם, אהבה ויראה שמתלווה עליהם, והמשכה, כשאדם ממשיך, דרך התורה והמצוות, ממשיך השפעה למטה, אז יש השפעה בעולם הבריאה, בעולם היצירה, בעולם העשייה.
אז בשביל מה עושים ייחודים?
כנראה כדי להמשיך, יש המון דברים שנמצאים, השפעה קיימת, אבל אדם צריך להמשיך את זה עליו כאן בעולם עשייה. כתוב שבראש השנה מקצינים לאדם את כל מה שיש לו בכל השנה. מצד שני, אדם נידון בכל יום. אם כבר בראש השנה הכל נקבע, מה יש לו, איזה דיון יש בכל יום מחדש, הדברים כבר סגורים. אז מודבר שבאופן כללי יש בראש השנה את הסיכום הכללי, מה הוא אמור לקבל? יותר חסד, גבורה, יותר גבורה, מעט חסד, זה מה שנקבע בראש השנה. עכשיו, הפירוט של הדברים האלה, אם זה יהיה ברוחניות, או שזה יהיה בגשמיות, אם זה יהיה גם כן בבונה, גם בחיה, גם במזוינה, זה הדיון בכל יום, שמשפעה שמוקצבת לו מהמאגר שקיים לזכותו, מה הוא מושך היום ולאן הוא מושך את זה. ידוע שסיפור שבא אצל הרב שם טוב, מישהו שאמר שחייב שיהיה לו בנים, החיים שלו לא חיים, אז הוא אמר לזוג שבמידה אחת הם יכולים לפעול את הדבר הזה אם הם יוותרו על הראשו שלהם. מה זאת אומרת? ההשפעה שהייתה קיימת לאפשרויות של הזוג הזה לא הייתה אפשרות שיהיה להם גם זה וגם זה וגם זה.
לא זה, לא זה.
אז הוא אמר שבמידה שיוותרו על העושר, אז הוא יכול לפעול שיהיה להם... ככה היה. אז יש את ההשפעה הכללית שכבר נקצבה בראש השנה, אבל זה יכול לבוא רק לרוחניות, שאדם רוצה להתעלות מבחינה רוחנית, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את ההשפעה, קצת גילוי אור, שיעיר לו את הדרך, הוא בכל כוחו רוצה לעשות את זה, אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי קצת אור. איך אנחנו אומרים בברכה, שים שלום טובה. איך כתוב שם, הוא אברהם.
לחמים עלינו, בכל ישראל מרובכים, אבינו כולם כאור, כאחד באור פניך.
כי באור פניך נתת לנו. אז הוא רוצה קצת, בכל מה שהוא עושה בתורה ומצוות, הוא רוצה קצת שיעיר לו. הוא רוצה איזו השפעה, אז מאיפה הוא מושך את זה? הכל מהמאגר שעומד לזכותו. אז יש את הדיון בכל יום, שממה שכבר קיים בראש השנה, למשוך את זה, זה יכול להימשך לעולם העשייה, למשוך את זה לדבר מפורט יותר. הייחודים שהקבלים עושים עד כמה שנים מובים, זה כל הדברים שאפשר, זה למשוך אותם למשהו, למקד אותם, אם יש איזו גזרה, אומרים כל מיני דברים קשים, אז להביא את ההשפעה האפשרית דרך תפילה, שתפילה זה סולם, מוצב ארצה, שדרך זה מתחברים לקדוש ברוך הוא, למשוך את זה לכיוון, של הדברים שרוצים להשפיע בהם, להיטיב עם הבעיות, לפתור אותם.
אמרתי שגם יש אנשים שבאים לצדיק, אתה בברכה, זה אומר שזה הברכה, זה לשון של... העניין של ברכה זה הרי לשון של... זה כתוב בתורה, זה מקום, שזה כמו שהם מבריחים את זה של הכרם. אז הברכה זה עניין של המשכה. אז הוא מגיע לצדיק, או שיהיה המשכה, ש... אולי יש שם איזה משהו שעוצר, אולי יש איזה משהו בו שעוצר את זה, כן, הרוחני. הצדיק בא ופותח סתימות, מה שנקרא, כאילו, בעולמות רוחניים. כשמישהו מגיע לרבי לקבל דולר, הוא מקבל איזה ברכה בזה, הוא מקבל איזה פתום ערוץ, איזה משהו, סתם איש עסקים, או מישהו שגיד ברכה באלף דברים. הרבי בא ופותח שם איזה משהו, שהוא בעצמו לא...
היה משפיע בכפר חב"ד, שהוא אמר, שאומרים אצל חסידים, שחסידים טוב להם בעולם הזה וטוב להם בעולם הבא. אז הוא אמר, איזה אמירה יומרנית זאת, מה זאת אומרת? סיזיגות אבדיבלט וגות אבינבלט. מאיפה נלקח כל כך היומרה הזאת, ככה להציג אותה? אז הוא הסביר שבעולם הזה אדם מגיע לכל מיני בעיות קשות, מגיע לשידור, לכל מיני דברים שממש גורליים, ולא יודע, קשה לו להחליט. אז חסיד נעזר ברבי. הרבי עוזר לו, אז קל לו בעולם הזה, יש לו דברים שקשה להם, הרבי עוזר לו. אוקיי, מה בעולם הבא, למה חסיד טוב יותר לו בעולם הבא, מה, איזה פריבילגיות יש לו שם יותר? זה מה חסיד ורבי, זה חלק אחד, זה מערכת אחת. חסידים זה כמו שאומרים, הרגליים של הרבי, הרבי הוא הראש, ראש בני ישראל וחסידים, אחד הוא יד, אחד הוא רגל, כל אחד בדירוג שלו, אבל כולם שייכים לאותו ראש. אז הוא אמר, כשבא שר אצל המלך, מה זה השר? השר הוא אדם מעל כל האנשים. הרגליים של השר הם שונים מאשר רגליים של מישהו אחר? לא. הראש. השר זה הראש, אבל יחד עם הראש, נכנסים למלך, גם הרגליים. חסיד שהוא מקושר לרבי, כשהוא בא אחרי 120, אומרים לו שם לפני סתימת הגודל, תבקש להגיע לרבי, אתה שייך לרבי, הרבי, ברגע שקשור לרבי, אז איפה שהרבי מגיע, גם אתה תגיע. אז יש בזה משהו מאוד גדול. וזה מה שכתוב, ואתה צדיק באמונתו יחיה, אז מקובל אצל חסידות פוילין שלא צדיק באמונתו, אל תיקי יחיה וחי, הצדיק באמונה שלו, כל מי שדבוק בו, הוא מחיה אותו גם. הרי מה קורה? האמונה היא דבר המקיף, דבר רחוק, שאדם יכול להאמין ולעשות דברים בניגוד לאמונה. מה אדם צריך לעשות? הוא צריך לחיות את האמונה, שהאמונה אצלו תהיה חלק מהחיים שלו. אז אצל הצדיק זה קורה, הצדיק באמונתו יחיה. אבל כשאדם דבוק לצדיק, אז החיות שהצדיק חי גם מחיה אותו. מקובל אצל חסידות פוילין שחוטפים שיריים מהרבה. אז הרבי אומר זה באחד השיחות, מה העניין בזה לחטוף שיריים מהרבי? כי החיים של הצדיק זה אהבה ויראה, כמו שאמרנו כאן. מה זה השיריים? שיריים נקרא מה שנשאר, מה שלא כל כך חשוב אצלו. זה הזהב והכסף וכל עניין העולם. אצל הצדיק, השיריים של הצדיק חוטפים, כי זה אנשים זקוקים לברכות, לכסף, לפרנסה. שיריים של חסיד לא חוטפים, כי אצל חסיד מה? הוא יותר מונח בכסף ובזהב, השיריים שלו זה אהבה ויראה, אין לזה כל כך ביקוש. מה שיש ביקוש זה השיריים של צדיק. הרי אומר שיש גם צדיקים שנותנים גם אהבה ויראה, לא רק שמשפיעים, שהשיריים שלהם זה הם גם... יש גם חסידים שהשיריים שלהם זה כסף וזהב, שהם בדרמתגה כזאת שגם אפשר לקחת מהם שיריים, אפשר להיעזר בשיריים של החסידים, חסידים גדולים.
מי זה חסידות? אני הייתי
בפולין. חסידות פולין,
אתה
מתכוון
בכל ה...
חסידות פולין זה נקרא חסידות הכללית. אני מתכוון פולין או... חסידות הכללית.
הם לא בפולין היום.
הם
בגורס,
בנז,
וכל ויזניץ'.
ברסלב,
זה
גם חסידות פולין.
חסידות הכללית, נקרא לזה... חסידות חב"ד זה חסידות ספציפית. חסידות הכללית, הכוונה... אנחנו קוראים לזה חסידות פולין, אבל הכוונה בחסידות הכללית.
אוקיי, חבר'ה.